טוב, דיברנו על המוח דחוק, דיברנו על השבעה נקיים. לגבי ליל תפילה, אז מאוד חשוב לומר לחתנים שלא מבטרים על זה בכל מחיר. מבחינה הלכתית, טכנית, היא יכולה למחול, הוא יכול לוותר, והם יכולים לדחות את זה, אבל זה לא הנהגה תקינה לניהול בית. אז ההדרכה שאומרים לזוגות, זה מאוד חשוב, להסביר להם אפילו עם דוגמאות, שלא מבטרים בכל מחיר. יש סיפורים קלאסיים שעוזרים להמחיש את זה, שהרב ווזנר מבחינה הלכתית סבור שאפילו בלילה שאישה מחתנת את הבת שלה, שתטבול ואז תגיע לחתונה. זה אני שמעתי לתלמידיו, שלא מבטרים על ליל תפילה, גם במציאות שצריך לחתן ילדים, גם במציאות שיש בר מצווה. ידוע שהסיפור על הזוג הצעיר, שלחו עם ההורים לחופשה ואז הגיע ליל תפילה, אז כמובן יש חרם הגאונים לא לספר, וזו נקודה שצריך להדגיש לחוזרים תשובה במיוחד, כי הם לא קולטים את זה, משום מה היום זה אחד מהלכות שדהות שאסור לספר מתי זה ליל תפילה, יש חרם הגאונים על מי שמספר את זה. יש דיון אם ליל תפילה נופל בליל הסדר, והיא צריכה אילה איך ללכת לטבול, האם מותר לה לשתף את אמא שלה, כדי שאמא שלה תעזור לה באילה לשמור על הילדים, או איזשהו אילה, למה היא תאחר לליל הסדר, או למה היא לא תהיה שם לעזור להכין. אז על זה יש הרב ווזנר מקל, שיכולה לספר לאמא שלה, שמישהי אחת תדע, תעזור לה שכל השאר לא ידעו. אבל חוץ מזה, אסור לספר מתי זה, ואפילו לרב, כשמתקשרים ושואלים שאלה, אם זה לא נחוץ לצורך השאלה, אז מן הראוי לא לומר לו. אין שום עניין, הוא לא שונה מכל אדם אחר. לפעמים זה נוגע למעשה, אז צריך לומר לו שהיום זה ליל תפילה. זה נפקא מינה אפילו איך פוסקים, כי לפעמים זה נקרא הפסד מרובה, אם הם יפסידו את השבעה נקיים. אז לפעמים יש דברים שהרב יקל, שהוא לא היה מקל אחרת, ובמרות גם כן, כי בגלל שזה הפסד מרובה. אז לפעמים כן צריך להתקן את הרב אם זה ליל תפילה. אני יכול לומר לכם שהנוהג שלי, אשתי גם כן, כי זה מקובל אצלנו בבית, שסמוך לשקיעה, וכשהיה לי טלפון סלולרי אותו דבר, כל שאלה כאילו זה ליל תפילה. כי הוא לא אמור לספר לי, אז אני לא יכול לדעת, אז כל שאלה אני עוצר את החיים ומטפל בה. וזה צריך לדעת, אם אתם תראו מדחי חתנים, שכשחתן מתקשר, הוא לא יאמר לכם כמה הוא לחוץ על התשובה. הוא לחוץ, והוא לא יגלה את זה, הוא יאמר, אין בעיה, תחזור להם מחר, מוחרתיים, זה שקר. הוא רוצה לדעת ברגע זה, וצריך להתייחס לזה כדבר בוער. במיוחד אם אנחנו רוצים לעזור להם להיות מותרים. אז גלשנו טיפה, אבל מאוד חשוב להמחיש להם שלא מבטרים על ליל תבילה, ולא צריך לגלות לאף אחד מתי זה ליל תבילה. אז אותו זוג, ההורים לוקחים אותם לחופש, ומגיע ליל תבילה, אז הם מתקשרים לאולם פלס או אחד מעולמות פה בירושלים, שואלים איזה חתונה יש לכם ביום רביעי בלילה. אז אומרים להם, ביום רביעי בלילה יש לנו את חתונה של תמי ומשה. אז הם אומרים להורים, תראו, יום רביעי בלילה יש חתונה של תמי ומשה, אנחנו חייבים לחזור לירושלים, בעזרת השם נצטרף לכם שוב לחופשה ביום חמישי. אז זאת דרך קלה, הם לא שיקרו, באמת יש חתונה של תמי ומשה בפלס, וזה שהם, זה לא מה שמעניין אותם, הם חוזרים לתבילה, בסדר? כן.
האם יש לי שבעיה שבלנית תהיה קרובה משקרה משפחה של האישה?
לא נראה לי שיש שום בעיה. תמיד מישהי תדע, הבלניות תמיד יודעות, יש יישובים, אז פה בואו נעשה קצת סדר. בנוגע לתבילה, כשאני יושב חתן, אני לא הבאתי את הקלסר, לא יודעת שאנחנו לומדים היום, יש לי בקלסר רשימה של כל המקוואות בארץ. אני יושב מחתן, אני אומר לו, טוב, בוא עכשיו נתקשר למקוואות שסמוכים לבית איפה שאתם הולכים לגור, תדעו בדיוק איפה זה נמצא, הנה מספר טלפון, אני כותב לו, שיהיה לו רשום מספר טלפון, כתובת, ואני תמיד אומר לו, זה חשוב לדעת, שהאישה תגיע למקווה בזמן 40 דקות לפני השקיעה. אבל שתדע שהמקוות פתוחות, המקווה פתוח גם שעה, שעתיים אחרי. ואם מאחרים, אז אפשר להתקשר ולומר, אנחנו מאחרים, ואם בלנית יוכלה לחכות לנו, ואם היא מחכה צריך לתת לה טיפ. כי היא מחכה לחשבון עצמה, אף אחד לא משלם לה על הזמן הזה. עכשיו, אני אוהב לעבוד עם החתן, במקום לתת לו את כל האינפורמציה. שידע מה זה, שיהיה משהו יותר קל ומשהו יותר נתון שהוא הולך למקווה, שהיא הולכת למקווה, שזה קורה בחיי נישואים שלהם. עכשיו, צריך לדעת שיש חילוקים בין המקוות. תיאורטית, בכל המקוות מלמדים את הבלניות להיות טובות ונחמדות ונעימות. יש סיפורי, כל מיני סיפורים עצובים על כל מיני דברים שקורים במקוואות, אבל זה יוצא דופן. מה שכן זה שהרבה מקוואות יש להם חילוק, יש להם את החדר איפה שיש מקווה בתוך החדר, ויש את המקווה הכללי שיש פרוסדור שאף אחד לא נמצא שם, אבל זה עדיין לא נעים, צריך ללכת מהחדר למקווה. אז אני תמיד אומר לחתן, זה הבדל של 5 או 10 שקל, תן לי אשתך, תעודד אותה להשקיע את הכסף הזה ולקחת חדר עם מקווה בחדר, שיהיה לה נעים. אחרי כמה פעמים, היא מחליטה לעשות אחרת, בסדר. עכשיו חשוב לדעת גם כן שיש מקוואות שונות, כאילו שונים. יש מקוואות שמאוד מאוד מפוארים ומאוד מאוד יפים. יש אזורים בברוקלין שיש להם אפילו עושים... מה? אני מתכוון, למי הם הולכים לבקר? שם למי יש עסק עם כל מיני אנשים? יש מקוואות שממש במקום עושים להם את הציפורניים אחרי המקווה, עושים להם את השיער, עושים את הכל, לעודד את האנשים לבוא. אז צריך לבדוק, אם יש עסק עם זוג שאתה יודע שיהיה קשה להם המושג של מקווה, אז שווה את הזמן להרים טלפון לרב היישוב או רב המקום, איפה המקווה הכי קרוב? שהוא יפה, שהוא אסתטי. מה?
שאלון שבות יפה, אפילו
מי מיר שלא יש שם. אוקיי, אתם שומעים, הוא אומר שאלון שבות יפה. אני לא מבין בזה. אני לא מבין בזה, אבל... מוזמנים למוסקבה. יש... טוב, יש... יש כמה נקודות שאני לא יודע אם להיכנס להם. לא יודע, יש לנו זמן? טוב, אם אנחנו דנים, לפני שניכנס למקווה רגע, נזכיר עוד דבר אחד, יש הלכה שחשוב להזכיר לחתן, וחשוב שהוא יזכיר לכלה שלו, שלא לשחק עם הנאמנות שלה. שלא תתחיל לשחק משחקים, אני מותרת, אני אסורה, אני מותרת, אני אסורה. ואני מספר לו את הסיפורים שכתוב בגמרא, על רב שאשתו עשתה לו את זה, והם היו אסורים. אני אומר לו שהיו לי יותר מזוג אחד, וזו שאלה שאני מקבל מדי שנה, על חתנים שנשותיהם פתאום מתוך כעס או סיבה אחרת בצחוק אמרה לו אנחנו אסורים או ראיתי דם או נגמר החודש. עכשיו מבחינה הלכתית הם אסורים. עכשיו היא באה ואומרת לא, בעצם לא ככה. עכשיו מבחינה הלכתית יש בעיה. אז היה לי פעם חתן שאשתו עשתה לו את זה פעמיים, שלוש, אני לא זוכר, בפעם השנייה או השלישית, אז הוא שאל אותה, את אמרת את זה כי כעסת עליי? לא. למה אמרת את זה? ככה. ניסה להוציא ממנה הסבר, לא הסכימה לתת הסבר. הוא מתקשר אליי, אמרתי לו, אני חושב שאתם אסורים. אז הוא אומר לי, אבל אני חושב שהיא אומרת את זה מתוך כעס, אבל היא אומרת שהיא לא אומרת את זה מתוך כעס. אז לא רציתי שהם יהיו אסורים סתם, לא יודע, 11 יום, 12 יום. היו להם אפילו ענייני פוריות, אז הם היו טיפולים, ולא רציתי לעשות להם את זה, אבל זה לא אני עושה, היא עשתה. אז בקיצור, חיפשתי, ולא היה רב בעולם שהסכים להקל להם. אני אפילו הצלחתי להשיג את הרב דוד פיינשטיין, והוא אמר לי, נתנאל, אל תקל עליהם. אתה לא עושה להם טובה אם אתה מקל. אין לך מקור הלכתי להקל, ואתה לא עושה להם טובה. הגיע הזמן שהיא תלמד הלקח, היא לא יכולה לעשות את זה חודש אחרי חודש. היא צריכה לדעת, בהלכה כתוב, היא אומרת אסור, אסור. אי אפשר לשחק עם זה הלוך ושוב. זה שההלכה אומרת שאם יש המטלה, אז יש מקרים שאפשר להקל, פה היא סותרת את המטלה. היא אומרת, לא, לא אמרתי את זה מתוך כעס. למה אמרתי? לא עונה לנו. זה שאחרי יום היא נרגעת ועכשיו היא כן אומרת, אי אפשר לעשות כלום, בשביל נעשה, היא לא הסכימה לדבר. אז אני ניסיתי להפגיש אותם, לי אין זקן לבן ארוך. סידרת להם פגישות עם רבנים לבנים זקנים ארוכים בשעת מעשה, כשהוא התקשר אליי, שעה אחרי שאמרה לו את זה, והיא לא הסכים ללכת. אז הוא אמר לה, תדעי, אנחנו אסורים עכשיו, את צריכה לעשות הפסק טהרה עוד 5 ימים, 7 נקיים. אז היא אמרה, בסדר, אבל אני יודעת שאנחנו לא אסורים. אז אני אומר לך שהלכתי למקווה ואני לא אלך, כי אני לא צריכה ללכת. אז הוא מתקשר אליי ושואל אותי, מה הוא אמור לעשות עכשיו? אז אמרתי לו, תאמר לה, שאם היא ממשיכה לשחק משחקים, אז היא תאבד את כל הנאמנות שלה, והיא תצטרך לעשות בדיקה, הפסק ראשון, שביעי, על ידי בודקת טהרה, והיא לא תוכל לחזור הביתה עד שהמקווה ומתקשר לך ואומר לך שהיא טבלה. האם זה מדויק הלכתי? לא בהכרח, אבל לא היה להם עוד בעיות. אמרתי לו, תמסור לה, אם היא תמשיך לשחק עם הנאמנות שלה, שהיא תאמר לך, אני לא הולך למקווה, אני אומר לך שהלכתי למקווה, אם אתה הכל בגלל נאמנות שלי, היית למדנית. אז תאמר לה שהסיפור ייגמר, שלא יהיה לה נאמנות. עכשיו, אני אומר את זה כי, לא כאיום, אבל כי החתן כן צריך להעביר לקלה, אחרי שהם נשואים, זה נושא שאי אפשר לשחק איתו. אבל אני גם מזכיר לחתן שכבר קרה ששיחקו עם זה, שרב אשתו עשתה לו את זה. בגמרא כבר מסופר שהיו המוראים שזה קרה להם, על הצד שיקרה להם, שהוא לא יחשוב, אוי, מה אשתי, איזה מין אישה. לי מאוד חשוב, תוך כדי ההדרכה, לטפטף לחתן על הקשיים שיש להרבה אנשים בחיי נישואין, שבעצם כל מי שנשוי יודע אותם, אבל הדבר שהכי מצוי זה שהחתן אחרי שהוא מתחתן מאוד מאוד מופתע. אני תמיד אומר לחתנים, אתם תחזרו אליי ותאמרו, זה כל כך קשה. ואני אומר לכם, אמרתי לכם שזה קשה. ואתם תאמרו, כן, אבל עד כדי כך קשה ודאי לא התכוונת. אז אני אומר לכם מראש, ככה אתם תאמרו. אבל לא, יחד עם זה צריך מאוד מאוד לחזק את החתן, כמה זה בכל זאת דבר שמח. בנוגע לליל טבילה, אז קודם כל, לא לוותר. שנית, להסתיר. להסתיר זה אומר גם מהילדים, זה לא עניינם של אף אחד, וגם אם היא צריכה לקחת מונית, מהנהג מונית. זאת אומרת שהיא לא תיקח מונית שתוריד אותה ממול המקווה, אלא היא תרד באיזשהו מרחק. ואם היא צריכה לקחת מונית חזור, אותו דבר. בנוגע לבעלים, שלא יתעלו סביבות המקווה בזמן השקיעה, זה לא צנוע שהוא יראה מי נכנס ומי יוצא. זה פשוט, זה חוסר צניעות. אז בן אדם, כשהוא חושב איפה הוא הולך, שיחשוב לא ללכת במקומות האלה, הוא לא אמור להימצות שם. הכנות למקווה צריך לעשות ברוגע, וזה הנקודה החשובה. אני אומר שכל אישה תעשה רשימה שהיא עושה וי עליה. שיהיה לה רשימה מה היא עשתה. ופה אני מזכיר לחתן את הנקודות. בין השיניים, לסרק את השיער, בתוך האוזניים, בתוך הפופיק, בין אצבעות הרגליים, לגזוז את הציפורניים. עכשיו, בגזיזת הציפורניים, בעצם מה שאנחנו צריכים זה לוודות שאין משהו מתחת לציפורניים. מה שצריך לגזוז זה גזיזה נורמלית. בהזדמנות, מי שרוצה, נעבור להלכה, ואני אוכיח לכם את זה מההלכה, שמאוד מאוד ברור, לשתי הדעות, יש מחלוקת ראשונים למה גוזים ציפורניים, לכל הדעות זה גזיזה נורמלית, זה לא גזיזה פנאטית כמו שמצויה היום, שגורמת לאישה לדמם, וזה, לא, על זה חזל לא דיברו. גזיזה נורמלית שאישה גוזזת, מה שאתם רואים, בן אדם ממוצע, לא לגדל ציפורניים, לא... מה? אחרי
הציפורניים,
איפה המקור להקרחת? מה,
יש חסידות אחת.
אני לא רוצה לומר מה כתוב באיגרות משה על זה. האיגרות משה... מה?
מה שם חסידות בכלל? זה חסידות אחת
שמאזוק לך לעשות. האיגרות משה מאוד מאוד לא החזיק מזה.
גם למה איזה מקור בגמרא או משהו? חסידות זה...
לא. אני לא חושב חסידות בכלל.
תולדות
הרוב,
אבל...
לא, אני רק יודע שהאיגרות משה סבר שאין לזה אפילו דין מנהג. אפילו יש לו תשובה איפה שהבעל שואל, היא התחתנה איתי, אתה סובר שאישה צריכה לאמץ את המנהגים של הבעל בגלל שהיא עוברת ממקום למקום, רבי פרום לא הסכים זה דרך אגב, אז האם היא צריכה, הוא לא הסכים עם ההגדרה הזו של מנהג, שאישה שמתחתנת, זה הגאון משה משמש בראשון, אין לך שינוי מקום גדול מזה. כתוב שמי שעבר ממקום למקום מקבל את המנהג במקום שהוא עבר אליו. אז הגאון משה אומר, אישה שמתחתנת מקבל את המנהגים של בעלה כי היא עוברת לגור בבית שלו. אז היא צריכה לקבל את המנהגים שלו. ורב אברהם מאוד לא סבר את זה. רב אברהם אמר, אני שאלתי אותו על הדלקת נרות. יש כמה הלכות שנשים כללית נוהגות כמו אמא שלהם. הדלקת נרות, יש מנהגים כמה פעמים אישה טובלת במקווה כשהיא יורדת. אלה השניים שאני זוכר ברגע זה ש... לא יודע. שני אלה זכור לי, אולי יש עוד? אתה זוכר עוד? אני לא זוכר. אז הוא אמר לי, מה? שהיא תעשה כמו אמא שלה. אז שאלתי את רב אברהם, מה עם האיגרות משה? אז הוא אמר לי, מה? זה שינוי מקום? אם החמיב גר ממול בכביש והיא עוברת לגור את זו, זה שינוי מקום? מה הקשר שינוי מקום? זה נקרא, הוא הבעל קובע בבית שלו מנהג? מנהג זה מדינה, זה לא בעל. בעל, היא עוברת לגור בבית שלו, זה לא שינוי מקום, הוא לא קיבל את זה בכלל, וזה היה בשנה האחרונה שלו, כאילו, שנה וחצי לפני שהוא נפטר. עוד הוא היה חזק, הוא לא קיבל את זה. אמרת לו שהאיגרות משה אומר הפוך, הוא אמר, תמוע, לא. הוא לא, לא קיבל את זה. הוא אמר שמנהג ירושלים, שאישה עושה התרת נדרים לפני החתונה. ואם היא עושה התרת נדרים, כל המנהגים. אבל הוא אמר, אין שום סיבה לקוף אותה, לעבור למנהג שלך, שהיא תישאר מהמנהג שלה. שאלתי גם על נוסח תפילה. אז... הוא דיבר, הוא אמר, זה מצווה שלה הדלקת נרות. מה, גם אם אתה רוצה להדליק, היא יכולה למחות בידך, זה מצווה שלה, שהיא תעשה כמו שאמא שלה עושה. אמרת לו, אבל זה כסף שלי. אם היא רוצה להדליק שבע נרות, נרה לכל ילד, זה לא הכסף שהפריע לי. הפריע לי יותר, העניין, זה, הוא לא הסכים. כן. לא, זה שהילדים שלי יגדלו עם המנהג של בית אשתי. כל דבר אחר הם גדלים עם המנהג שלי. פה פתאום הנורמה בבית שלי זה להדליק נרות לפי בית אשתי. אז הוא אמר לי, כן, זה המצווה שלה, זה ככה הם יגדלו. מי שבא אליי הביתה יראה שככה זה. בסדר, זה גם נוגע לנוסח תפילה, כי זה גם לא נוגע לילדים. לחכות בין בשר לחלב, זה גם לא נוגע לילדים. אז בכל אלה, הוא בעצם אמר, אין שום סיבה מה שלא נוגע אליך, מה שלא נוגע לבית, היא נשארת במנהג של בית אביה, וזהו. אז זה גם נוגע לכמה פעמים אישה תובלת. טוב, אנחנו צריכים לסיים, לא? חברות עוד מחכים.
תחום
משפחה?
זה נדבר?
לא, לא יודע, מכון פועה.
ודאי שיש לך
תשובות. השאלה אם מפרסם את זה. כן, יש הרבה שקשה לפרסם. שיש מסורת גם לא לענות, ויש אחים שיענו. לגבי הזוג שחוזר בתשובה, אם אפשר לומר להם ללכת על דין דאורייתא, לדוגמה. אני מקובלן עם העבדה ופיינשטיין שאנחנו לא יכולים להורות כזה דבר, אבל שמעתי שיש אחים שכן מורים את זה. פה בארץ זה מחלוק את הפוסקים. אם מורה הוראה יכול להורות נגד תקנת רבנן. הרי זה דין רבנן, זה נגד דין רבנן. טוב, אז הגענו לליל תבילה. אמרנו להצניע, אמרנו לא לוותר. ועכשיו לעשות ההכנות בנחת. אני מעודד את הבעל שיתכונן. ששני בני הזוג התכוננו לנוח יום, יומיים לפני. הדבר שהכי מצוי, התלונה הכי מצויה בימינו, זה שזוגות לא מרוצים מהזמן שיש להם יחד. זה הכי מצוי. והגורם הראשון זה חוסר שינה. זה הגורם הראשון. שניהם, אבל בעיקר היא, אבל לא נאמר את זה. בעצם זה שניהם. האמת היא שזה, אין מצב שבן אדם יכול להתעורר ולהיות איך שהוא אמור להיות כשהוא עייף. אז כשזוג מגיע עם השאלה הזו, אני תמיד שואל אותם, כמה אתם מוכנים להשקיע לפתור את הבעיה? אז תלוי מהמונים. אם הם אומרים, אנחנו מוכנים להשקיע, צריכים, חייבים לפתור את הבעיה, אז נאמר להם בסדר. אז הפתרון הוא, תגיעו לישון. וזה גם בדקו את זה בארצות הברית. זוגות שיהיו להם בעיות, סתם ככה, בעיות תקשורת, בעיות בשלום בית, אז עשו ניסיון, אמרו להם לפני שאתם הולכים טיפולים, כל אחד צריך לישון בין 8 ל-10 שעות בלילה. מינימום 8. אתם צריכים לאפשר לעצמכם לישון יותר. למעלה מ-50% הבעיות נפתרו. התפקוד שלנו, הסבלנות שלנו והיכולת שלנו להיות שמחים, מאוד מושפע מזה שאין לנו שינה. וזה מכת מדינה בדור שלנו. עכשיו, תשאלו מה עושים. התלונה הכי מצויה זה שהבעל בא ואומר, היא לא מוכנה ללכת לישון, היא ציפור לילה, היא צריכה לעשות 1,000 דברים בלילה, אין לי פתרון. וכל מי ששאלתי לא נתן לי פתרון. אני עוד לא מצאתי פתרון לעניין הזה. מה שבן אדם לא רוצה, אני לא יודע איך להביא אותו לרצות. זה באמת בעיה, מי שיש לו פתרון, אשמח לשמוע. אבל מי שאין לו את זה בדם שלו, ואין לו את הרצון להגיע לישון בזמן, אני לא יודע איך פותרים את זה. כן? לא ידענו מראש. אני אצטער. אני לא ראיתי אותך, אני חיפשתי אותך. לא ראיתי, אני מצטער. לא, אותך באמת חיפשתי, ידעתי שאתה מעוניין, אני לא ראיתי, אני מצטער. בסדר, אז אמרנו שלגבי שינה, זה הכנה שמאוד מאוד חשובה לליל תבילה. גם כן חשוב לומר לבעל שיתכונן מבחינה אסתטית, שיתקלח, אם הוא מתגלח, שיתגלח. ואלה דברים שמאוד חשוב לפרט, תתפלו כמה חתנים לא עושים את זה. אני אומר לו, תחשוב, היא הולכת שעתיים, שלוש, בוא נאמר שעתיים, מן שעה לשעתיים. היא תעשה מקלחת, אמבטיה, תסתרק, תסדר את הכל, הכי נקייה שבעולם היא חוזרת. מה אתה? אתה אחרי יום עבודה, אתה מזיע, אתה לא אכלת כלום, לא שתית כלום, איפה האסתטיות שלך? חשוב. ותוך כדי, פה דמון מי אתה עומד. חשוב לפעמים גם כן להזכיר לבעל, אני אומר לבעל, שלא יהיה כמו החתנים האלה שחוזרים אליי ואומרים לי, היא לימדה אותי שצריך להתקלח כל יום. היא אומרת, אל תיכנס למיטה בלי להתקלח. היו לי חתנים כאלה, דווקא אחד שאמר לי את זה, התגרשו אחרי כמה חודשים, אני לא מזכיר את זה לחתן, זה לא איום של גירושין, אבל האמת היא שזה גם מוזכר בהלכה, שהוא מחויב לה, והיא מחויבת לו, לרמת אסתטיות שכל אחד רוצה. זה חלק מהמחויבות הבסיסית, אבל תתפלו שאנשים לא מבינים את זה. זה דבר שממש צריך להסביר לו באלף בית. תצרצח שיניים בבוקר, תתקלח בלילה, כל יום תתקלח, תחליף בגדים. אתם יודעים כמה חתנים מגיעים אליי שאתה לא יכול לשב לידם כי הם לא החליפו גרמיים כל השבוע. אני מסופק עם שאל דבר דברי תורה, אני לא מגזים. ואתה מתחיל לדבר עם הבן אדם, הוא אומר לי, אתה חושב שאני רוטשילד? יש לי יותר משני זוגות גרביים? יש לי אחד לשבת ואחד ליום חול. אני אומר לכם, שיחות שהתנהלו כבר. אז ושאר השיעור, לפעמים זה, החתן הזה היה מגיע גם לשיעורים אחרים. אין מה לעשות. הבעיה היא שגם ככה הבנות מתקשרות אחרי החתונה, ואומרים, התחתנתי עם בהמה, מותר בכלל לחיות עם אדם כזה. תתפלו, תתפלו, זה ממש נפוץ. אז יש מספיק דברים אחרים שאנחנו לא נצטרך לתקן. אבל את זה לפחות, אז צריך לדעת מול מי אנחנו יושבים, וצריך לתפוס אומץ ולומר לבחור. אתם יודעים כמה רבנים אני התקשרתי שבחורים, אמרתי, תראו, אני אמרתי לו, אני לא חושב שהוא מקבל ממני, אתה הרב שלו, אתה צריך לשבת לתת לו שיחה, בן אדם לא יכול להתחתן ככה. זה החיות כמדריך חתנים, אי אפשר סתם, טוב, היא תטפל בו, היא תטפל בו, אבל...
אני חושב על הדברים האלה הרבה זמן, אני חושב שיש אחריות גם על הרבנים והמחנכים, עוד מיינקות להעביר את זה.
אני חושב שזה הבתים. לא, אני חושב שזה הבתים. אני חושב שזה הבתים. מה, אנשים מגיעים...
הבתים לא...
יש לנו, ברוך השם, אורחים.
הרבנים יסבירו
להם. אנחנו פעם אמרנו שכשיש לנו אורחים בשולחן, זה מרוץ מי ישיג את האוכל. אתה כמו בגן חיות. האוכל מגיע לשולחן, השאלה היא מי ישיג הכי הרבה הכי מהיר. מה, ככה בן אמור להתנהג? אז אתה לא יכול לומר את זה לאנשים. אבל כשחד... נכון, מסכים, אני רק אומר, אבל אנחנו לומדים פה להיות מדריכי חתנים. אז אני אומר, אז צריך לשים לב לנקודות. אתה מוציא דברים, החתן מתנפל על כל העוגיות, תאמר לו, כשאתה הולך לחמיך ורמותך, אל תעשה את זה. לא, אם אתם לא תאמרו לו, מי אומר לו? אז צריך לחשוב מתי לומר ואיך לומר, ולומר בעדינות, אבל שורה תחתונה, אם אתם לא תאמרו, אז אין מי שיאמר לו את זה. תתפלו כמה תלונות אני מקבל הרבה פעמים כמדריך חתנים יכבדו אתכם לתת ברכה תחת החופה. אחרי החופה, אם אתם נחמדים מדברים עם משפחת הקלה, אז אתם תתחילו לשמוע דברים. אני מקבל תלונות, תתפלו. אני אומר לכל חתן, לדוגמה, אתה הולך לנאום בשבע ברכות, תאמר תודה רבה למשפחה של הקלה. תרשום לעצמך, כל פעם שאתה נואם, תאמר תודה רבה. הגיעו אורחים מחול, תאמר להם תודה רבה שהם באו. תתפלו, כמה אני מקבל תלונות, שהחתן אף פעם לא אמר תודה רבה. למשפחה אחת, הטיסה את כל, הוא, אשתו, כל הילדים מארצות הברית לחתונה, לא דיו של החתן שהוא לא נתן להם ברכה מתח לחופה, אלא הוא לא טרח לומר תודה באף נאום. בסדר, החתנים לא קולטים את זה, אבל אנחנו כמדריכים צריכים כן לנסות להעביר את הנקודות של מנש לחקאי. זה גם יעזור להם לשלום בית. אז אנחנו חוזרים לליל תבילה. אני גם ממליץ... אני גם ממליץ להסביר לחתן שיש טבע של האדם שאחרי המעשה הוא נהיה עייף והוא לא רוצה להירדם על אשתו. זה לא דרך ארץ. אז שינוח לפני, היא הולכת למקווה, שהוא יסדר את הבית וינוח. אני גם ממליץ שיקנה לה מתנה קטנה, ואני אתן דוגמה תמיד, לקנות מחזיק מפתחות עם תפילת הדרך. משהו קטן, פשוט, אבל כל פעם, כן, כל פעם.
אפשר לבנות פעם אחת ורוקזת ולשמור
במהון. אז פה...
תיקוני פרחים מפלסטיק, תפגיע אותם מהון, כל פעם אחר.
אז זה, אני תמיד אומר לחתנים, אל תיתנו לי תירוצים שאתם לא יכולים, אין לכם כסף לקנות מתנות. אתה, אין לך כסף? תיקח דף, תיקח כמה לודים בכמה צבעים, ותכתוב בצורת פרח, תכתוב לה כמה מילים יפות. אין לך כסף לפרח, אני מבין, אין בעיה, אל תוציא את הכסף. או, אז פה נגעת בנקודה אולי הכי חשובה בהדרכת חתנים. אני נוהג לומר לחתנים, נשים אוהבות שוקולד ואת בעליהם, ובזה הסדר. ובזה הסדר. אל יקל בעיניך השווי של שוקולד בעיני אישה. היום יש מחקרים ודיונים ודיבורים על למה. מציאות, תדע, היא אוהבת שוקולד. אז אתה רק צריך לגלות איזה. אבל זה אתה צריך לדעת, נתון. זה טוב שהזכרת, אני לא חושב שהזכרנו את זה קודם. אז זה מאוד חשוב, כן. מה שגם חשוב, זה אם נגענו בזה, שאל תיתן לשוקולד לפני שהיא עושה בדיקות. כי יש לי פה עד, אני אראה לכם, קיבלנו אתמול עד עם צבע מאוד מעניין. אני לא יודע מה זה עדיין, אבל זה נראה מוזר. וכבר היו מקרים שעל העדים הופיעו ליפסטיק, איך אומרים, אודם, שפתיים, שוקולד שהייתה באמצע לבשל ולאפות, כל מיני דברים. כשהולכים לעשות בדיקות, אז צריך שהעדיים יהיו נקיות. תתפלו, אני יכול להראות לכם, אני בעצמי, היה לי לפני שבועיים, שעשיתי חזרה אחרי שהבאתי את החבילה של עדים לרב, עשיתי חזרה כדי ללמוד. אז עשיתי חזרה וזה היה ישר אחרי שנתת לילדים לאכול. אז היה לי עוד קטשופ על האצבעות, אני לוקח את להסתכל, והרב אמר טוב, ואני מסתכל ואני רואה אדום. אני מסתכל ואני לא מבין. אז אחרי כמה שניות ראיתי שעוד נשאר קצת קטשופ על האצבע, אז הבנתי שמשם היה אדום. הבאתי את זה חזרה לרב טריגר, שבוע הבא, ורציתי לראות מה הוא יפסוק. הוא מסתכל, אומר לי טהור. אמרת לו, הרב ראה את האדום? אז הוא אמר לי, כן, זה לא מאישה, זה אדום שלא בא מגוף האדם, זה משהו אחר. אז בסדר, זה אנשים שמבינים. טוב, למעשה, הזכרנו שבוע שאמר שחשוב להזכיר לחתן לא לבנות על זה שהמקווה פתוח מאוחר, כי מבחינה הלכתית הנכון הוא שהיא תעשה את כל ההכנות לפני השקיעה. מה קורה אם ישנו ליל תפילה מוצאי שבת? אז יש בזה מחלוקת. האם היא צריכה לקבוע לעצמה זמן, כמה זמן היא תעשה את ההכנות מוצאי שבת, האם היא צריכה להתחיל את ההכנות ביום שישי. חשוב לדעת שמבחינה הלכתית אנחנו אומרים שההכנה של יום שישי יכולה להחזיק גם יומיים. בוא נאמר, יש לך שני ימים ראש השנה שבת, שני ימים ראש השנה, היא צריכה לטבול בין שני הימים, אז היא עושה את ההכנות ביום שישי, יום שישי בבוקר או צהריים, ואז ההכנה הזו מחזיקה. רק לפני התפילה היא תצטרך לעשות עיון לבדוק. חשוב לדעת שאפשר, יש גויים באזור. לפעמים אישה גוזזת ציפורניים, פתאום מגיע הזמן לטבול בליל שבת, והציפורן מחוברת, ומה היא אמורה לעשות? אז למקוות יש גויים, יש להם פתרונות, שווה להתקשר. אני לא יודע, עמיק... אני לא יודע, ציפורן מדולדלת, אם אפשר לטבול איתה. אני לא יודע.
יותר גרועה מציפורן ארוכה?
כן. זה משהו שאתה הולך להוריד, אתה היית מוריד את זה.
אתה מקפיד על זה?
אני חושב לך, אני לא יודע. אני לא יודע. לא יודע. אני ממליץ לכל חתן שיהיה לו רבנים צמודים. יש נשים עצבניות. את העצבנות כדאי לתפוס על ההתחלה, כי אחרת זה רק מתפתח. כבר כתוב ברמב"ן שאין די, אין גבול לרמה שאישה יכולה לבדוק את עצמה אחר כך. האם עשיתי זה, האם עשיתי זה. זה לא נתנה תורה למלאכי השרת. אנחנו צריכים לעשות את ההכנות כפי שחזל קבעו, ואחרי זה ללך לטבול בלב שקט. אבל אם מישהו רואה ש... וכדאי להזכיר אצל חתנים, שהקלה שלו עצבנית, שיהיה בקשר, יש מומחיות, יש את הרבנית אל יסף, ויש אחרות, לפתור את זה. כי אחרת תתפלו, זה מאוד 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 מצוי שהקלות הצדיקות חוזרות הביתה אחרי הטבילה ובוכות ובוכות. והוא שואל אותה, למה את בוכה? אני לא יודעת אם עשיתי זה, לא יודעת אם עשיתי זה, לא בטוח. עכשיו, אם בעד דיינינן, אז א', כדאי לפתור את הבעיה, ב', כדאי שיהיה רשימה, שהיא עושה וי על כל דבר שהיא עושה, ג', כדאי שיהיה רב צמוד. אני תמיד נניס לזוג, תדעו איפה יש לכם רב, איפה רב השכונה, או מי אתם יכולים לשאול, אם יש שם שאלה אחר כך, לאחר מעשה. אני גם אומר להם, אתם יכולים להתקשר אליי 24 שעות ביממה. שש ימים בשבוע. ואני, מה היתרון? שאני, אם יש לי שאלה בשתיים לפנות בוקר, אני יכול להתקשר לארצות הברית לבדוק. אין שעה שאין לי את מי לשאול. או בארץ או בחול. עכשיו גם כן כדאי לתת לחתן, כתוב עכשיו הולכים לצאת המדריכי כשרות של כל הבדצים, ובכל המדריכי כשרות רשום את הבתי הוראה שלהם ואיזה שעות הם פועלים. וברוך שם בציבור החרדי ערים עד 1-2 לפנות בוקר, ויש בתי הוראה איפה שאתה יכול להתקשר לפחות עד 2 לפנות בוקר. ולפעמים יש גם סביב השעון משמרות. אז תסתכלו בספרים, ספרי... מה שהבתי הוראה, מדריכי כשרות, מה שהם מוצאים עכשיו לפסח, זה בעצם לכל השנה, ושם יש לכם גם כן אפשר להתקשר כל שעות הלילה ולשאול שאלות, ויש לכם רב שעונה לכם. וזה אני גם ממליץ לתת חתנים, שוב, זה ציבור אחר, זה ציבור ש...
דפי זהב שלהם, חדש.
כן?
כן.
אוקיי, אז נמצא בדפי זהב, יופי.
חדש,
אני לא מכיר, אוקיי, טוב. בסדר, למעשה כדאי להרגיע. מצד אחד זה מאוד מאוד חשוב, מצד שני אפשר לזכור, אני לא אומר אצל חתנים, אלא אנחנו צריכים לזכור שבעצם רוב החציצות יהיו דרבנן. מאוד נדיר שנמצא חציצה דאורייתא. אז מה? כן, אז ממילא אני לא חושב שצריך להחיץ, ההפך, צריך להרגיע. על פי רוב זה לא הבעיה. מה שכן, אני ממליץ לחתנים לומר לכלה, תאמרי לה בלנית שאת חדשה, שאת קלה צעירה. אנחנו מרוויחים בזה שני דברים. א', שגם אם הבלנית היא לא בסדר והיא לוחצת נשים אחרות, אותה יש יותר סיכויים שהיא לא תלחץ. ב', הבלנית תחזור איתה, והרבה פעמים קלות באמת כן שוכחות להוציא עדשות מגע או משהו אחר. אז זה עוזר, זה מרגיע את כולם. אני אומר לחתן, תאמר לקלה לומר את זה לחצי שנה הראשונה, שהיא קלה צעירה. ותאמר לה אחרי לידה, לומר, אני כבר הרבה זמן לא עשיתי את זה, 9 חודשים לא הייתי פה, אולי שכחתי, תעזרו לי. זה גם מעורר את הבלנית לשים יותר לב. עכשיו, אם יש בלנית מלחיצה, אפשר להחליף מקוואות.
יש בלניות, פעם יש לי רוצה להקות מזה בלנית אחת.
יש! קודם כל צריך להתלונן. אם אתה לא רוצה להתלונן, תתקשרו אליי, אני אתלונן. נמצא למי להתלונן. זה מאוד חשוב שזה לא יקרה. שנית, יש גם מקוואות אחרות. היה לנו פעם קלה בבני ברק שהלכה למקווה אחד באזור, לא הייתה מוצאה עם זה, הייתה נוסעת כל פעם למקווה אחר בבני ברק. היה לנו קלה בירושלים, אותו דבר, שהלכה למקווה אחד, אמרה שם לא נעים לי, אני פוגשת את כל המורות שלי, אז מצאנו איפה יש אחרים. יש הרבה מקוות בארץ, בארץ זה לא הבעיה, הבעיה יותר בחוץ לארץ. מה שחשוב להזכיר לחתן זה שהוא לא יהיה פוסק הדור. הרבה פעמים חתנים אומרים, אנחנו הולכים לחופש, הים זה מקווה כשר, הנהר שם זה מקווה כשר. אז אני אומר לחתן, תדע, נערות, ימים, הם לא מקוואות כשרים. אתה לא יודע. אתה לא יכול לומר שמקווה הוא כשר, עד שרב פוסק לך שהוא כשר. וחוץ מזה, צריך מישהו שיסתכל עליה. יש הרבה אנשים, נוסעים לאונולולו, נוסעים לכל מיני מקומות, אף שאין יהודים בכלל, ואומרים, אשתי תטבול בנהר שם. גם אם אין מקווה כשר, נסתדר, אין בעיה. זה לא נכון. יש הרבה נערות שלא כשרים כמקווה. הבעיה בינינו, אבל אני לא הייתי מסביר את זה לחתן, הבעיה היא שמקווה, אם הוא ממי גשמים, הוא רק כשר כשהוא מת. עכשיו, אם הנהר, רוב מימיו הוא מי גשמים, והנהר זורם, אז הוא לא מקווה כשר, גמרנו. זה הבעיה. זה בקיצור. השאלה היא, מאיפה מימיו של הנהר? והוא לא יודע לשער, זה דבר מסובך בהלכה, איך משארים מאיפה רוב מימיו של הנהר. המים שזורמים הם רק כשרים, כשהמים הם מעיין, כן, כשמים שבעצם מעיין. הרבה נערות, אני יודע בארצות הברית ההדסן, יש לך הרבה מימות גדולים, גופים גדולים של מים, שזה הכל מי גשמים, זה בכלל לא מעיינות. אז מאחר והמים זזים, זה לא מקווה, נקווה, דיינו עומד במקום אחד, זה לא מקווה כשר. אז זה הבעיה, אבל אל תתחיל להסביר את זה לחתן, כי שוב הוא יהיה פוסק הדור. אז אני לא מסביר את זה לחתן. אני רק אומר לו, תדע, מאוד מאוד מצוי. אם צריך, אני מספר לו את הסיפור של החתם סופר, שהיה אותו רב שנהיה רב הקהילה, ובקהילה ההיא, השאלה הראשונה הייתה, איפה המקווה? אמרו לו, כולם טובלים בנהר מאחורי הבתים שלהם. בדקו את הנהר, הוא הגיע למסקנה, זה לא מקווה כשר. הקהילה אמרו לו, אתה תפסיק להיות הרב שלנו. אז הוא אמר להם, נשאל את החתם סופר. הסכימו. שלחו לחתם סופר, חתם סופר שלח מכתב לקהילה, הוא צודק. כולכם בני נידות. למעשה המקווה לא היה כשר. הנהר מאחורי הבתים שלהם לא היה כשר. אז הלכו ובנו בראש ההר, בנו מקווה. ואז היה להם עוד שאלה. כשאנשים היו יוצאות מהמקווה השני, בליל שבת הם היו נתקלים בכל הציבור שיצא מהבית כנסת. אז הוא התיר להם, זה כבר דיון אחר, בעזרת שם עוד נדבר על זה. אבל מה שכן, אני לא אוהב להזכיר את הסיפור הזה, לא לדבר להאזנה מישראל. אבל אם יש חתן שהולך להיות חכם, לא, אני יודע, הימים, הנערות, הם כולם מקוות כשרים. אז אם הסיפור, אם ההלכה לא מספיק, אז שווה לספר לו את הסיפור. נעמוד פה?